אם אם אמיר היה נשאר בריא ולא היה חולה ונשאר בחיים, יכול להיות שרועי לא היה נולד. יכול להיות, יש מצב כזה. הגענו לאיזשהו גיל שאמרנו שלושה ילדים זה מספיק.
זה היה גיל ניר, דוד שלי, אבא של אביב, אמיר ונירית. לפני 16 שנים, אמיר נפטר מסיבוך של מחלת החצבת. במקום לשקוע על העצב, הם החליטו לנסות להחזיר את השמחה לבית. ואז רועי נולד.
תוכניתן של אירן חג'אג', דקלה קסטנבאום ודבור איניר.
רועי נולד ב-28.2006. הוא נולד ביום האחרון של ה-40, הייתי בבית חולים.
הרגע עצמו שבו הוא נולד היה פשוט רגע מאוד מאוד משמח. למרות שאם להיות כנה, אני חשבתי שהוא תינוק ממש ממש מכוער כשהוא יצא.
כשהתקשרו אליי, אני ככה הכי שמחתי בעולם. שאלתי מתי לוקחים אותי. אבא שלי בא לקחת אותי לבית חולים. הגעתי, וישר כזה הלכנו לתינוקייה, אני ואח שלי. נכנסתי לחדר, והוא היה תינוק ענק וממש שמן ונפוח כזה. אמרתי, אין מצב, זה לא אח שלי, תחליפו, זה מוזר מדי. הוא לא דומה לאף אחד, לא כלום. יום למחרת כבר התאהבתי בו.
כמובן שזה היה מאוד מאוד מרגש, ואין לי את התחושות של אימא שיולדת ושל זה, אבל גם אני התרגשתי.
כשמדברים על בחירות של חיים ומוות, מתכוונים למשפחת ניר. הורים שמתמודדים עם הטרגדיה הכי גרועה שיכולה לקרות, אחים שאיבדו את החבר הכי טוב שלהם. אבל זה גם סיפור עם אפי אנד. סיפור על משפחה שבחרה לתת הזדמנות שנייה לחיים, לנסות ולסובב את הגלגל לאחור, ולהפוך את מה שהיה תקופה ארוכה חדר הנצחה לחדר ילדים.
שמי גיל ניר, אני בן קיבוץ גבים, היום בן 68. אני אגרונום בגידולי שדה וירקות, ובשנת 88 התחתנתי עם אופירה ועברנו למושב נתיב העשרה.
שמי אופירה ניר, אני נולדתי באשקלון. כשהתחתנו עברנו לנתיב העשרה, גרנו פה 4 שנים בסחירות, נולדו לנו 3 ילדים, אחרי שנפטר אמיר זל, 3 שנים לאחר מכן נולד רועי. אנחנו גרים פה כבר 32 שנים בנתיב העשרה.
בערך בגיל 11, כשאמיר הוא בכיתה ה', הרגשנו שיש איזושהי ירידה בלימודים. הוא היה תלמיד מכונן ותלמיד מצטיין. היה מחכה לו פעם בשבוע מונית, לוקחת אותו למכון ויצמן. היה תלמיד מעולה. לא בא, אני חושב, מעולם עם שיעורים הביתה. הכל היה עושה תוך שניות בהפסקה. והרגשנו איזושהי ירידה ביכולת הריכוז ויכולת הלימוד, בהישגים. המורה אמרה דברים שלא שמענו אף פעם על אמיר. ואז יום אחד ראינו שהוא עושה תנועות בתוך כדי הליכה, תנועות מוזרות.
האמת שהיום שכאילו גילו את שמשהו לא בסדר בכלל, זה יום שזכור לי בטירוף. כאילו זה היה יום שבת, זה היה בערך חודש יולי. בקיץ, אנחנו בבית כזה, תת שבת בבוקר כזה, שעה בערך 11, ואמיר ביקש מאמא שלי כוס מים, והביאה לו כוס מים, והיה לו מין תנועה כזאת לא רצונית עם היד, שהוא עיף אותה אחורה, והוא עיף את הכוס מים מהיד, וכאילו הכל היה מים, ואמא שלי נקטה אחר והכל, ואז הביאה לו שוב כוס מים, כאילו, ובפעם השנייה הוא כבר לא העיף אותה, אבל כאילו היה עוד פעם את התנועה הזאת, והיא הסתכלה עליו, והיא אמרה לו, אמיר, מה עשית עכשיו? הוא אמר לה, מה את רוצה? כאילו, הוא לא ידע בכלל על מה היא מדברת. ובאותו רגע זה היה כאילו טלפון מיידי לרופא משפחה שלנו, שהיה לה את המספר האישי שלו, והוא היה במיון באותו רגע, והוא אומר לה, זה לא נשמע טוב, תביא אותו מיד. ואת רואה כאילו, תוך דקות, התלבשות מהירה וכאילו תזוזה והיסטריה וכאילו הולכים לבית חולים. ומאז התחילה כאילו, היה כזה כמה שבועות או כמה ימים, אני לא זוכרת כאילו את באמת הזמן שזה לקח, לנסות להבין מה יהיה שם. כאילו מה קרה, להסתכל על היסטוריה רפואית, לשבת עם טל, אבא של דבורי שהוא רופא, ולראות כזה, להבין מה זה יכול להיות.
ואחרי מספר ימים, התקבלה ההחלטה וההודעה שהוא חולה ב-SSPE, שזה סיבוך נדיר ביותר של מחלת החצבת. 3 שבועות, הוא נדבק בחצבת 3 שבועות לפני שהוא היה אמור לקבל את החיסון. שנה וחודש קיבלו אז הילדים חיסון נגד חצבת. והוא חלה, הוא נדבק, הוא היה בפעוטון ביד מרדכי, והוא נדבק יום אחד בחצבת, ו... היה חולה די קשה, גם כן הושפז בבית חולים באשקלון. ואותו הדבקה, טרום חיסון, הביאה אותו לכך שהוא לא היה לו את היכולת לפתח את הנוגדנים, והחיידק הזה, הווירוס הזה, הווירוס, וירוס, יש לו יכולת של השתמרות, ואחרי משהו כמו 10 שנים הוא תוקף. וזה מה שקרה, זה משהו, סיבוך מאוד מאוד נדיר, אבל הוא קורה אחד למשהו כמו 10,000 חולים.
ידענו שהוא נדבק במחלה, אבל לא ידענו שיש השלכות 10 שנים מאוחר יותר. אבל הבעיה היותר גדולה הייתה שאחרי שהוא עברי, הגענו לטיפת חלב וציינו בפני הרופא שהוא חלה ואת כל ההיסטוריה שהוא עבר, הבאנו את המכתב שחרור, וטענו שבעצם הזריקה שהיא משולבת לכמה מחלות, שצריכים לבודד אותה ולא לתת לו את החיסון של החצבת, כי הוא חלה כבר ויש לו נוגדנים. בעצם זה וירוס שאוכל את התאים הלבנים במוח, ולאט לאט גורם לחוסר תפקוד קוגנטיבי, ואחר כך פיזי וגם מוטורי. לאט לאט הבן אדם בעצם נגמר, אין ריפוי, אין דרך לתת שום תרופה, זה... זה דרך ללא מוצא, מה שנקרא מחלה סופנית. וברגע שהיא התפרצה בעצם, אמיר בסטטיסטיקה היה, הסטטיסטיקה אומרת שזה בין 4 חודשים ל7 שנים מחזיקים. בוח 4 חודשים סיים את חייו. אמיר הבין את זה טוב מאוד מיד כשהגענו לבית החולים ועשו את כל האבחונים. האמת שבאשקלון בהתחלה חשבו שזה גידול במוח. אף אחד בכלל מהרופאים לא הכיר את המחלה. זו מחלה שדי נכחדה מהעולם. היה רק איזה רופא אחד אמר לי שהוא ראה את זה. הוא לקח אותי לשיחה ביום שישי בערב, בלילה כשהוא ישן. והוא אמר לי, תבקשי בדיקה מאוד מסוימת, לא יסכימו ככה תת לך, אבל רצוי מאוד שתבקשי, כי אני חושד בזה מאוד, זה מראה לי את כל הסימנים. ובאמת דרשנו בתוקף את זה, כי לא נתנו לנו, ואז שלחנו את הבדיקה, גיל לקח אותה באופן עצמאי לתל השומר, ואפילו הלבורנט שם שקיבל את זה, אמר לו, אל תדאג, אין מצב, אין את המחלה הזאת בכלל, תסיר דאגה, זה... תלך בלב שקט, בטוח זה יהיה שלילי. וכשהוא התקשר אלינו, הוא עצמו לא ידע איך הוא מוסר לנו את המידע הזה, כי הוא לא ראה את זה שנים, הוא היה מאוד מבוגר, והוא לא ראה את זה שנים. אמיר מיד קלט את כל מה שקורה, כי הלכנו לכל מיני פרופסורים ורופאים, ורצנו והיינו איתו בכל כך הרבה מקומות, הוא הבין מה קורה איתו, הוא לא רצה שחברים יראו אותו. וכשהוא היה מסוגל עוד להגיד ולהשפיע, הוא ביקש שלא... לא יבואו. ואחים שמו לנו, האמת שלא היה לנו כל כך זמן להיות איתם ולשבת להסביר ממש לעומק, אז ישבנו עם עובד סוציאלי שהוא יחד איתנו עזר לנו קצת להעביר להם את המסר בצורה עדינה כמו שאומרים לילדים, ועם הזמן הוא שמר איתם יותר על קשר, אנחנו היינו על הקו בינם לבינו.
לרגע לא לקחתי את זה לאן שזה כאילו מגיע. והיה שלב שהיה לנו עובד סוציאלי מטעם בית חולים איכילון או וולפסון, אני לא בדיוק זוכרת, קראו לו אריה. והוא הגיע הביתה פעם אחת, ואני זוכרת שפגשתי אותו כבר בבית חולים, זה היה כבר תקופה שאמיר היה מאושפז כאילו, והיה בבית חולים כמעט כל הזמן. כשהוא היה חוזר הביתה זה כבר היה ממש על... על כיסא גלגלים כזה, וזה היה המון המון שינה, וזה כבר היה עם צינורות, וכאילו פלסטרים על הראש, וזה כבר היה כאילו מצב ש... שהוא לא טוב, וגם אז לא הבנתי כאילו את החומרה של זה, ואני זוכרת שאמיר שוכב ככה במיטה, שהוא כבר כאילו באמת במצב חמור, ואנחנו יוצאים לשבת בדשא, אנחנו יושבים כולנו כזה בדשא בחצר, ממש כזה ישיבה מזרחית עם ההורים שלי והעובד הסוציאלי, והוא מתחיל לדבר איתנו, והוא אומר לנו בשלב מסוים, אתם יודעים, יש סיכוי שאמיר אולי ימות. מה? כאילו, מה הוא אומר עכשיו? לא... זה סתם, הוא סתם אומר, כאילו, כי הוא לוקח את ה-worst case, כאילו, סנריו שיכול להיות כאן, וזה לא באמת. כאילו, באמת, הוא אמר את זה, ואמרתי, כאילו, מה? כאילו, ממש כזה, לקחתי את זה ואהבתי את המחשבה מהראש לי, לא התעמקתי בה, לא נכנסתי אליה, לא... הייתה נראית לי הזויה, באמת, פשוט הזויה, ואני זוכרת את התחושה הזאת ממש בתור ילדה, שכאילו... ניתקתי אותה ממני.
אנחנו בהתחלה לא הבנו שבעצם אם אנחנו נותנים את התרופה, אנחנו מקבעים מצב קיים, כי מה שקרה לו, מה שנהרס לא יחזור. וכשהבנו את זה, זה כבר היה מאוד מאוחר. נתנו לו את התרופה, השקענו כסף, רצנו, עשינו, אבל זה לא היה משאיר ילד בריא. במקרה הטוב זה היה משאיר צמח. בכל מצב, המחלה היא כזאת שהיא מתקדמת, ומה שהיא הורסת היא לא יודעת להחזיר אחורה. אין מצב שזה יחזור אחורה. הוא כבר השתתק, הוא כבר לא דיבר. זה לא היה מצב שאמורים להציל משהו שהיה טוב. זה כבר היה יכול להיות במקרה הטוב צמח לשבע שנים. לא מעבר לזה. וכשהבנו את זה, אז הבנו שבעצם סתם אנחנו נותנים לו תרופה ומענים אותו. כאילו בשביל מה? כי התרופה עשתה תופעות לוואי מאוד קשות. חום מאוד גבוה, הוא הרגיש רע מאוד, את ראית אותו סובל, הוא סבל סבל נוראי. ראו עליו, הוא לא יכל לדבר, אבל ראו את הסבל. זהו, בחודש האחרון כבר היינו מאושפזים מלא. רוב הזמן השתדלנו להיות איתו פה. כדי שהוא לא יהיה בבית חולים, הוא יהיה באווירה של בית, מה שיכולנו. אבל הגיע שלב שהיה בלתי אפשרי, והוא היה חייב כבר מכונות ומורפיום נגד כאבים. וזהו, זה הלך והידרדר. עד שבשמיני לנובמבר, זה היה יום שבת, אני הייתי לידו כל הזמן, וגיל גם הגיע בשבת להיות, ולא שחררתי, לא הלכתי, ונירית נורא נורא רצתה שאני אחזור. אז נאלצתי לעזוב ולבוא לראות אותה, ואיך שנכנסתי הביתה, קיבלתי הודעה שזה נגמר, ואז לא הספקתי להיות איתה, וחזרתי חזרה לעקבותיי.
כעסתי על אמא שלי. אמרתי לה שלא ראיתי אותה ימים שלמים, ואני, כי זה היה לופים כאלה, הם היו מגיעים מהבית חולים מאוד מאוד מאוחר, מישהו תמיד היה ישן איתו, ובאמת לא ראיתי את אמא שלי ימים, כאילו. ואני זוכרת את עצמי כועסת עליה, מתי את מגיעה. והיא אומרת לי, הנה, אבא בא להחליף אותי, ואני באה להיות איתך. והיא הגיעה, ואני אצל אביבה בבית, והיא נכנסת, ואז כזאת יודעת, חברות, אז הן באות והן מתיישבות לקפה. ואני כאילו מושכת לה, אמא בואי נלך כבר, בואי נלך כבר. ורגע נירית, כאילו אני אעשה קפה, אני שנייה וזה, ואני אלך הביתה. והיא אומרת לנו, די, אני רוצה ללכת הביתה, בואי כבר הביתה. והיא לא סיימה את הקפה אפילו, ואבא שלי מתקשר אליה ואומר לה, אמיר הפסיק לנשום, תגיעי מיד. ואת יודעת, הוא היה מטופל בתל אביב, כאילו זה... זה נסיעה, ואני זוכרת את עצמי שתל אביב גם הייתה נראית לי אז מאוד מאוד רחוקה, וגם היום, כאילו, להגיע מתל אביב, ותוך פחות מרבע שעה לצאת לתל אביב, שוב, זה לא משהו שהוא כאילו, מה בכך. והיא פשוט כאילו עזבה הכל, ואני זוכרת שהיא אמרה, אמיר הפסיק לנשום, אני חייבת לנסוע, והיא נסעה.
אמיר היה מחובר ושכב בוולפסון, במחלקת ילדים, היה מחובר למכשירים, התקשה כבר לנשום, ועודדנו אותו לנשום, לנשום, לנשום. הוא כבר היה בלי קשר איתנו. בחוסר הכרה, או פחות או יותר. אבל הרגשנו שלפי התגובות שלו והנשימות שלו, הוא שומע אותנו. ושראינו שהמדדים של הסטורציה, זה אחוז החמצן בדם, ושל הנשימות יורדות, ועודדנו אותו, פתאום הוא התחיל לנשום יותר, וזה עלה. אבל זה היה קשה לו, ראינו שזה קשה לו. וברגע מסוים, המכשיר נהיה פיפס שטוח, והבנו שהיה נורא מכל קרה. הוציאו את כולנו מהחדר, ו... ניסו להחיות אותו עם איזשהו מכשיר כזה של החייה, אבל הם ידעו בדיוק מה המצב שלו, ולא היה טעם להיאבק.
ואני כאילו בתור ילדה אומרת לעצמי, כאילו, פשוט התבאסתי ברמות, ולא הבנתי את זה, וכעסתי. ואז לקחו אותי הביתה, מעיין הבת של אביב לקחה אותי הביתה, והרדימה אותי, כבר היה מאוחר בלילה, והיא שוכבת איתי במיטה, וכבר היה 10:30 בלילה בערך, או לא זוכרת מה הייתה השעה, אבל היה מאוחר כבר, והיא איתי במיטה כזה, והיא אומרת לי... אמרתי שאני רוצה כאילו את אמא ואבא. ואז היא אמרה לי משפט שאני כאילו בחיים לא אשכח, היא אמרה לי, בחר גם אמא וגם אבא יהיו איתך.
גיל ואופירה חזרו הביתה. המשפחה סוף סוף יחד, אבל לעולם כבר לא תהיה שלמה. עכשיו הם נאלצים ללמוד את המציאות החדשה.
יצאנו לחיים, השבעה, זה תהליך מדהים שפותח בעם היהודי, זה מאוד 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 עוזר, אבל אחרי השבעה, כל ההתמודדות עם כל האסון, היא נופלת על המשפחה כרעם ביום בהיר.
אני זוכרת שכבר בהלוויה, בשבעה סליחה, הייתי מאוד מאוד מנותקת רגשית מכל מה שהתרחש סביבי. זאת אומרת, אני לא בכיתי, ואני לא... הרגשתי שאני כאילו לא מבינה את האובדן, לא מצליחה להקל את האובדן, ופשוט הרגשתי שיש כל כך הרבה אנשים מבוגרים מסביבי, ואני לא מכירה מלא מלא אנשים. ויש בלגן, ויש את האוהל אבלים, ויש את התפילות, ויש... וכאילו הכל היה לי נורא נורא זר, והבית שלי נהיה גם כאילו טיילת של מלא אנשים שאני לא מכירה, והם נכנסים לי לחדר, והם יושבים על המיטה, והם מסתכלים על התמונות, ולא רציתי, וכזה הריפו לי אהבה, ואני כולי... הכל בסדר, כאילו הייתי באמת באמת בסדר, אני ממש זוכרת שאני המשכתי לתפקד כרגיל, זה מוזר להגיד. אני חושבת שאחר כך האימפקט של זה כאילו הגיע אליי. באותו רגע אני ממש המשכתי כרגיל מבחינת תפקוד, וגם שידרו לי מאוד עסקים כרגיל בהמשך. כאילו, אמא שלי לא הייתה מתפרקת מולי.
הצלחנו, אני מניח, בצורה מושכלת לא בהתלהמות לבלום את פרצי הרגשות והזעם לכל מה שחשבנו ושעשינו והיינו צריכים לעשות ולא עשינו, ולנווט את החיים תוך כדי דאגה למשפחה, לילדים, לעבודה, ולהשתקם במשך הזמן. הזמן הוא רופא. למרות שזה נכות תמידית, להיות הורים שכולים זה כמו להיות נכים. זה חלק מהגוף שניתק ואתה לא, הוא חסר ואתה לא יכול להחזיר אותו. אז החלטנו שאנחנו לא יכולים להישאר במצב כזה כל החיים ולשקוע בדיכאון ולהיות סגורים בבית ולא לצאת למסיבות במושב ולא להריח אנשים בבית.
לי זה היה משבר מאוד קשה. אני שנתיים או או קצת יותר לא יצאתי חוץ מהעבודה והביתה, לא יצאתי לשום מקום. המושב שלנו הוא מושב מאוד מאוד פעיל, ולא הייתי מסוגלת להגיע אפילו לצרכניה. הרגשתי איזשהו כמו, לא יודעת להסביר את זה בדיוק, אבל כמו איזה כישלון שבעצם מופקד בידי ילד שלא הצלחתי, לא הצלחתי במשימה, לא הצלחתי לשמור עליו. ולא יכולתי לפגוש אנשים, ולא יכולתי שיפתחו איתי את הסיפור. כי לא יכולתי להתמודד, זו האמת. ברחתי. זה מאוד מאוד קשה לדבר על זה, לחיות את זה, לעבור את זה. זה כמה שנים מאוד קשות. נירית ביקשה יום הולדת. לא היינו מסוגלים לעשות לה יום הולדת. דבר בסיסי, כאילו, דבר הכי... בגיל 10, כשהיא הייתה בת 10, שנתיים אחרי, בשביל קצת לרצות אותה, ובשביל שהיא תרגיש אנחנו לא... שמתייחסים גם אליה, אז החלטנו לעשות לה יום הולדת בכיתה. להביא את הליצנית ואת יום הולדת לכיתה בלעדינו, לא להיות חלק מכל הפסטיבל הזה. וגם בת מצווה השתדלנו לעשות לה משהו מאוד מאוד קטן, כדי שזה יהיה כיתתי ושזה לא נעמוד במרכז ה... זה שינה המון באורחות החיים שלנו, זה שינה המון בהתייחסות שלנו לחיים, בהתייחסות שלנו לדברים. וכן, לא היה פשוט, היו כמה שנים ראשונות מאוד קשות. מאוד קשות, עם עליות ומורדות מאוד לא פשוטות. וכל הזמן זוכרים אותו, וכל הזמן זה חי, וזה מוצף מדי פעם, וכל פעם מאיר אצלנו עוד את אותם תחושות ואת אותם רגעים קשים שלא יעברו. זה משהו שלא עובר, זה לא משהו טבעי לקבור ילד, וזה לא עובר.
אני באמת לא זוכרת שהתעכבתי על ההבנה של זה יותר מדי, ובאמת ההבנה של איזה שהחיים באמת מתנהלים עכשיו, מה המשמעות של זה באמת, שהם בלי אמיר.
אני הייתי בן 52 כאשר אמיר נפטר.
אני הייתי בת 39 כשאמיר נפטר. ולא עלתה מחשבה מיד להביא ילד, ממש לא. זה לקח את התהליך, האמת שזה היה המון לחץ גם מנירית.
היה לנו שתי אפשרויות, לשקוע בעצב ובדיכאון ולהסתגר בעצמנו, או לצאת מזה בחוזקים וללדת ילד נוסף, כי אופירה הייתה בשלב, ואני גם כן, בשלבי פוריות. וגם הילדים לא היו כאלה גדולים. אז החלטנו שאנחנו מנסים במודע, על אף כל הקושי הרגשי, הולכים להוליד ילד נוסף.
ושקלנו את זה, שקלנו, זה לא היה פשוט עבורנו, כי גיל היה גם הרבה יותר בוגר, הפערים בינינו הם 13 שנים, אז גם הוא היה כבר לא בגיל לחשוב על זה. אבל החלטנו שהולכים על זה, והרעיון אחד קשל, והשני קשל, והשלישי קשל, ואמרנו, זהו, יורדים מזה, מבטרים. ואז נכנסתי להרעיון פתאום. כל הזמן כאילו היה נראה, מה, ואם ילד כדי שיהיה תחליף, אז התחושה הזאת היא לא תחושה קלה, ואתה משכנע את עצמך שבעצם אתה לא עושה את זה כתחליף, אבל מצד שני אתה לא היית עושה את זה למלא זה קרה. אז כן, זה מאוד מאוד קשה, מאוד, זה הריון לא פשוט, זה הריון מאוד מורכב. אתה שואל את עצמך המון שאלות בינך לבין עצמך, אם עשית נכון, לא עשית נכון.
אני, החששות שלי היו גם לגבי, לגבי עצמי, שאני הייתי בן 55 שהוא נולד. וכמובן לא היה לי ניסיון להיות אבא בן 55 לתינוק.
היה להם שלוש פעמים אכזבה. סיפרנו, אביו היה בשוק, לא כל כך ידע לאכול את זה, נירית מאוד שמחה כי היא מאוד רצתה, וזה נפל. ופעם השנייה שוב, ופעם השלישית, ופעם הרביעית אמרנו, כשגיליתי שאני בהיריון, אמרתי, אנחנו לא מספרים להם כלום, כי אנחנו לא נאכזב אותם שוב. ורק לאחר שלושה חודשים, כשזה באמת כבר היה ברור שזה בסדר, וזה יש דופק וזה מחזיק מעמד, אז כינסנו אותם וסיפרנו, הם היו בשוק, הם ידעו שאנחנו בעצם ירדנו מזה ולא יקרה. אבל הם היו בסדר, אביב שתק כמו שהוא תמיד נוהג לשתוק, ונירית מאוד שמחה. כשאמיר נפטר, אז הוא היה לו חדר משלו, והחדר בעצם נשאר כמו אנדרטה. שימרנו אותו, ניקינו אותו, והוא נשאר כמו שהוא. לא נתנו לאף אחד להזיז שם כלום. בבית היו תלויות ומונחות המון המון תמונות שלו. בכל פינה שהלכת, הסתובבת, ראית את אמיר. וזה גם הייתה טעות. זאת הייתה טעות חמורה אפילו. וזה הכניס את אביו לפחות למצב שמישהו הזיז את זה, או מישהו נגע בזה, אז אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא היה נדרך, והוא לא נתן לאף אחד לגעת בשום דבר שלו, ולפעמים הייתי אומרת לו, תיתן קצת, זה בסדר. הוא שמר על זה במין קיבעון שיצר אצלו גם איזושהי בעיה. ואז כשבעצם נולד, עמד להיוולד רועי, אמרנו אי אפשר יהיה להכניס אותו לחדר הזה, לחדר המדכא הזה עם כל מה שאנחנו בעצם השארנו ככה, והחלטנו שאנחנו גם צריכים עמד כי המצב הביטחוני פה לא טוב, ויצאנו לשיפוץ של הבית, יצאנו מהבית, בנינו ושינינו את החדר לגמרי, הפכנו את החדר לגמרי, זה היה חלק מסוים בבית שאותו שינינו בשביל לקבל, והוצאנו והורדנו, דרך זה הורדנו את התמונות והורדנו את הכל, יש לנו רק לידינו, ליד המיטה התמונות שלו, ועשינו לרועי חדר, ובעצם הוצאנו את הקשר הזה בין שניהם, לא רצינו להכניס אותו לתוך המקום הזה. וזה גם, עצם הימצאות החדר יצר אצלנו כל הזמן תזכורת לא פשוטה.
זה היה קיץ, אני זוכרת שאני ככה מאוד התרגשתי לקראת הלידה. אבא שלי כזה בא הביתה לקחת כמה דברים והוא נסע לאימא שלי שכבר הייתה כל היום בבדיקות. וזהו, חיכיתי בבית וככה נורא חיכיתי לצלצול שרועי נולד.
רועי נולד ב-20.8.2006, הוא נולד ביום האחרון של ה-40, הייתי בבית חולים. לבדיקה, ומכיוון שהיה ילד גדול, כי הייתי סקרתית בהיריון, אז הכניסו אותי לניתוח. הוא נולד בניתוח, ואולי טוב שכך, כי לידה מן הסתם הייתה קצת יותר קשה, כי גם מבחינה רגשית זה לא היה פשוט. וכשהוא נולד, היו לי רגשות מאוד מעורבים. זה בין שמחה לעצב, כי זה עצב, זה בא בעקבות משהו שלא תכננו כבר עוד ילדים. אבל זה היה שמח כי רועי נולד ומאוד חיכינו לו. וזהו, זה היה מאוד, זאת הייתה לידה מאוד, מאוד קשה מהבחינה הרגשית. לא מהבחינה האישית, מהבחינה הרגשית, מהבחינה המשפחתית. זאת הייתה חוויה לא פשוטה.
אני הייתי ליד חדר הניתוחים, זה היה ניתוח קיסרי, וחיכיתי שיקראו לי לראות את הילד, בסוף הוא עבר ולא ראיתי אותו, אז קראו לי כבר לראות אותו בחדר של אלה שחיתלו אותו שם וניקו אותו, אבל לא הייתי נוכח בניתוח, בניגוד לחלק משאר הילדים. הייתי רק נוכח על יד.
כשהתקשרו אליי, אני ככה הכי שמחתי בעולם, שאלתי מתי לוקחים אותי. אבא שלי בא לקחת אותי לבית חולים, הגעתי, וישר כזה הלכנו לתינוקייה, אני ואח שלי, ונכנסתי, שמו עליי חלוק, נכנסתי לחדר, ראיתי תינוק, סיטואציה כאילו פעם ראשונה שככה נכנסתי לתינוקייה, לחדר, לחדר תינוקות בבית חולים, והוא היה תינוק ענק וממש שמן ונפוח כזה, אמרתי אין מצב, זה לא אח שלי, תחליפו, זה מוזר מדי, הוא לא דומה לאף אחד, לא כלום. יום למחרת כבר התאהבתי בו לגמרי, הלכתי, ביקרתי את אמא שלי, הייתה כזאת שפוחה אחרי הניתוח, בהתאוששות, וככה היה לנו רק חשוב לדעת אם ראיתי אותו ואיך הוא. ואחר כך כבר נשארתי איתה ממש כל יום, הייתי איתה צמודה בבית חולים, שכבתי לידה, היו צוחקים עליי, מי ילדה פה אתו, אמא שלך למה תופסת לה את המקום במיטה.
13 שנים חלפו, ומתינוק שמן וחמוד הפך רועי לנער מתבגר, שגדל לתוך מציאות בה יש לו אח שמעולם לא הכיר. הוא חי בצל הסיפורים והתמונות של אמיר, מספיק זמן כדי לתת ביטוי לתחושות שלו.
אני רועי, ניר, בן 13, מנתיב העשרה. אני יודע שהוא היה נראה כמוני, והוא ממש אהב כדורגל, והוא גם היה טוב בזה.
אני חושבת שאני ואביו מרגישים מחויבות מאוד גדולה כלפיו בהזכרות. תמיד תראי או את אביו כזה צמוד אליו בטירוף. שנים דבר ראשון הוא לא הגיע, בתור כאילו ילד קטן הוא לא היה מגיע להזכרות. אבל כשנכנסים לשם, אז אביו תמיד כזה תופס את רועי לידו כזה ממש. וגם אני, אנחנו תמיד כזה שלושתנו אחד ליד השנייה בהזכרות. ואני חושבת שזה מאוד רגע שאני ואביו מתגייסים כלפיו בסיטואציה הזאת, כי היא נורא נורא מוזרה. בהזכרה של אח שלו, שהוא לא מכיר, הוא מסתכל על קבר שלו, אנחנו כבר שנים מסתכלים עליו ובוכים מולו, ובשבילו זה לא אומר הרבה. אני לא יודעת איך הוא מרגיש, אם הוא מחובר לזה רגשית, או שהוא יודע שהיה לי שם אח, אבל אני לא מכיר אותו, וכאילו, אין לי עליו אפילו סיפורים. אני חושבת שלכולנו אין יותר מדי סיפורים, או לפחות שאנחנו לא משתפים אותם ומדברים עליהם. נגיד, אנחנו יכולים לדבר על אמיר, אבל זה תמיד יהיה בדיבור על מה הוא היה יכול להיות היום. או נקודות מאוד מאוד ספציפיות, אבל אין סיפורים של חוויות. אני הייתי מאוד מאוד קטנה, אני זוכרת ממש כאילו כמה מקרים ספציפיים ממש של משחק גולות, ושל פעם אחת שבא אליו חבר, וזה תמיד אותם סיטואציות שאני זוכרת ונזכרת בהם. אבל זה באמת מסתכם לאיזה 5-6 סיטואציות שעוברות לי בראש שמנסים להוציא ממני חוויה מאמיר. ואני לא זוכרת שאי פעם שמעתי את אביו מדבר יותר מדי, הוא מספר איזה חוויה או טיול או משהו מצחיק שקרה לו עם אמיר. וגם ההורים שלי, אולי כזה בהתחלה זה היה שיבושים כזה כשהוא היה תינוק וכאלה, אבל לא ממש סיפורים, לא העלאת זיכרונות. אין העלאת זיכרונות, אז אני חושבת שאפילו אין לו למה להתחבר. מעבר לילד שהוא היה וכמה הוא היה מוצלח והדברים האלה, הוא מאוד מנותק מזה. וכאילו אני ואביו מאוד מרגישים כזה צורך בלי לדבר על זה ובלי גם, אני פשוט רואה את זה כשאני מגיעה לקבר שאביו כבר עם אמיר צמוד אליו ועם אמיר, עם רועי צמוד אליו ואני תמיד כזה לידם.
אני לא חושב שבכיתי, כאילו כל כך הכרתי אותו. כשהתחלתי להכיר אותו, התחלתי להיות יותר עצוב, כאילו, התחלתי לדעת עליו. שאלתי את ההורים שלי, מי הוא היה, איך הוא היה, מה הוא עשה, מה התחביבים שלו. הייתי בתוך עצמי, חשבתי עליו. אני לא יכול לדבר עליו, אני לא מכיר אותו. אני מרגיש פחות מאח, כי בחיים לא ראיתי אותו. אני כן יודע שהוא אח שלי, וכן מרגיש אליו רגשות הרבה יותר מכל סתם בן אדם. אבל כן, לדעתי הוא לא סתם בן אדם בשבילי. בשבילי הוא כן יותר אח משהו סתם בן אדם.
ברור שהם אחים כי הם ביולוגית אחים, והם גדלו באותו בית, והם חונכו על ידי אותה הורים, אותם הורים. אני חושבת שהם חונכו להורים שונים, אבל באותה מידה גם. אני חושבת שההורים שלי הגיעו לרועי, הורים אחרים לגמרי, מההורים שאני גדלתי עליהם.
אנחנו משתדלים שהוא יגדל בבית כמו שהאחים שלו גדלו. לא יכולה להגיד ש... איך הוא מרגיש, כי בכל זאת יש את הסיפורים ויש את ההזכרות. והיו בזמנו משחקים לזכרו בבית ספר, כל עוד כולם הכירו. אז היו כל מיני דברים שהוא חי סביב הסיפור, אי אפשר לנתק את זה. מה שהם לא חיו בגילו, בגילו היום כן, אבל כשהם היו קטנים, מלבד האירועים והתזכורות ורגעים שהוא יכל למצוא אותנו דומעים או מדברים עליו, כי אף פעם לא הסתרנו את זה שקשה לנו, ואמרנו להם שזה הכי אנושי והכי טבעי לפקוט, כי זה אחרי הכל אובדן וזה ילד, זה לא, זה אח. זהו, אני חושבת שהוא גדל בסדר, שהוא גדל באווירה רגילה לגמרי.
הם היו צריכים להתאים את עצמם לתקופה החדשה. כאילו הם ממש עשו שינוי, זה במה שמגיע לילד, זה בסביבה החדשה של הילד, ורואי הוא היה ילדות אחרת לגמרי, זה ילדות של כאילו שילד מקבל הרבה יותר והכל הרבה יותר יקר והמשחקים הם שונים והסביבה היא שונה והאתגרים הם שונים והבעיות החינוכיות הן שונות ואנחנו, אני הרגשתי שההורים שלי כאילו גידלו אותי בילדות שהיא עדיין פעם, הילדות שלי מבחינתי היא מאוד מאוד פעם ומאוד תמימה. והיום הם היו קצת מחויבים להתאים את עצמם להיות הורים צעירים. והם עשו את זה, האמת, כאילו, בדברים שאני הייתי בהלם. אני כעסתי, כאילו, הרבה פעמים על החלטות שהם לקחו עם רועי. באיזה קטע, כאילו, מה קרה לכם, הייתי שואלת אותם. ממש הייתי שואלת אותם, מה קרה לכם? זה כזה לא מתאים לכם.
אני חושב שיש איזושהי שונות, גם הגיל הוא שונה, גם החוויה הטראומטית שעברנו היא משפיעה, אי אפשר להימלט מזה. אנחנו נותנים לרועי הרגשה שהוא יכול לעשות כמעט הכל, אבל אני חושב שהוא בעצמו מרגיש שכאילו אנחנו קצת יותר עוטפים אותו וחוששים. אז אנחנו משתדלים לא לתת לו את ההרגשה הזאת, ובאמת לתת לו את כל החופש לעשות ולהמריא לאן שהוא רוצה.
הוא שואל אותנו כלומר, את לא סומכת עליי? כל מילה שנייה שאני אומרת לו, לא, לאן אתה יוצא או מה זה, מתי אתה חוזר? את לא סומכת עליי? אני חושבת ששאלתי גם את הגדולים, אני לא עושה הבדל ביניהם. אולי פחות חששנו כשהגדולים גדלו, כי גם המצב הביטחוני היה אחר. אבל אם יש פתאום צבע אדום והוא בחוץ, אז אנחנו מתקשרים כמו כל הורה שחרד, אז הוא בטוח שאנחנו קצת יותר חרדתיים, והוא שואל, את לא סומכת עליי, אתה לא סומך עליי. אני לא חושבת שיש משהו שונה. נכון שאם הוא פתאום לא מרגיש טוב או משהו קורה, אז נדרכים קצת יותר. אני לא אגיד שלא, אבל כי זה שורט, אחרי הכל זה שורט כל בן אדם, אני חושבת. נורא פחדתי ללכת אפילו לקופת חולים, שאם מישהו במקרה בא חולה או נדבר, שהוא ידבק או מה. כל חום הפחיד אותי, כל משהו שהיה נראה, משהו לא ברור. מאוד רציתי לדעת שהוא אחרי כל החיסונים, שהוא עובר את הכל, שהכל עובר בשלום. שיותר מזה אני אגיד לכם, רציתי לראות אותו עובר את גיל 11 וחצי מהפחד. גיל 11 וחצי כאילו מבחינתי היה מין... כאילו משבר כזה, לעבור את החסימה הזאת.
היה רגישות, כמובן מי שאני נחווה ברותחין, נזהר בצוננין. אז היינו רגישים, ששמרנו כמיטב הידע שצברנו לצערנו, שמרנו עליו, הוא קיבל את החיסונים במועד, והתפתח ל... לתפארת מדינת ישראל, אבל החששות הם מלווים, אי אפשר להימלט מזה, הטראומה היא השאירה את איזשהו חותם ש חושבים, חוששים, אז משתדלים לא לתת לו הרגשה כזאת ולתת לו להמריא ולעשות כל מה שהוא רוצה, אבל אצלנו יש חששות, זה משאיר איזשהו עקבה הטראומה שעברנו.
אני לא חושב שהם עושים את זה מלהגן עליי, הם עשו איתי כל מה שיורים אחרים עשו, עשו איתי טיולים, עשו איתי שיעורים, שיחקו איתי, משחקים, דיברו איתי, לא מתייחסים אליי שונה. כל כרגיל. חוץ מפעם אחת, כאילו אבא שלי, אמיר נהג לבנות את הסוכה, כשאבא שלי, עם אבא שלי, את הסוכה, ועד היום אבא שלי לא בונה סוכות, כי זה מזכיר לו אותו.
עם הניסיון להעניק לרועי ילדות רגילה ככל האפשר, השוואה לאמיר תמיד ריחפה שם בחדר.
זה לא שחיפשנו, זה משהו טבעי כזה שקורה. הוא עושה דברים מסוימים, אז אתה אוטומטית, זה כמו שאצל תאומים משווים ביניהם, אז הוא לא תאום, אבל הוא נולד כתוצאה מי, כאילו. ואז זה כל דבר שהוא עושה, למי הוא דומה. אז לא אומרים רק את אמיר, למרות שאתה בתוך עצמך יותר חושב לכיוון, אתה שואל, זה יותר לאביב, זה יותר לנירית, זה יותר לאמיר. והכוונה הייתה יותר לראות איפה אנחנו רואים אותו בו. כי בעצם בתת מודע זה מוביל אותך, זה לא שאתה רוצה, אתה עושה את זה בלית ברירה. אבל כן, היו המון דברים שהוא הזכיר אותו. בהמון המון דברים הוא הזכיר אותו.
אי אפשר להימנע מזה למעשה. כמה שמנסים, כל ילד הוא ילד בפני עצמו, עם העולם שלו ועם עם התאריך לידה שלו ועם ההורוסקופ שלו ועם הנומרולוגיה שלו. אבל עושים, מנסים להשוות ככה, מה זה ומה זה ומה זה. אי אפשר להימנע מזה למעשה. וגם אנחנו לא כל כך נמנענו מזה. מדי פעם חטאנו בזה.
אני חושבת שרועי מאוד, רועי הגיע לשלבים של כאילו השוואה וסטנדרטים כאלה שאפשר להשוות לפיהם כבר אחרי המון המון זמן. זאת אומרת, כאילו, רועי ביסודי או בתיכון, זה כבר היה 9 שנים אחרי שאמיר נפטר. אז כאילו ההשוואה פחות הייתה, היה בצורך. וגם רועי לא הכיר, אז אני חושבת שזה מאוד אכזרי להשוות ילד למשהו שהוא גם מעולם לא פגש. וההורים שלי לא ישבו דווקא את רועי לאמיר. אני חושבת שהרבה פעמים הם, נגיד, קורא להם, היה קורא להם שהם היו מתבלבלים אפילו בשמות כזה, עדיין. אבל השוואה מבחינתה מעבר למראה, או כשרועי גדל והיה לו פתאום כאילו, הוא היה קצת דומה לאמיר בתקופות מסוימות, או בשיער כזה שהם יגידו, או משהו כזה, לא זוכרת שהייתי ידע להשוואה, וגם אני, נגיד, את יודעת, הייתי הילדה של אחרי השכול, ונגיד, אני הייתי מאוד חרדתית ממבחנים, ותמיד הייתי כזה יוצאת על ההורים שלי, שזה באשמתם, כי כל הדחיפה הזאת למצוינות, והדחיפה כאילו להיות הכי טובה, ואני עם הילדים שכאילו היו מקבלים 95, והיו שואלים אותם למה לא 100. כאילו ממש כזה. ותמיד הרגשתי שזה באמת נשען על ילד שכאילו היה שם, והוא היה באמת גאון, ורצו להקפיץ אותו כיתה, וכאילו רצו, וזה מאוד קשה לחיות בצל הזה, וכל פעם שהייתי שומעת שכאילו נותנים לרועי איזה הערה שהיא איכשהו בסגנון הזה, או קרובה לזה, והייתי נוכחת שם, הייתי נכנסת באמא שלי, כאילו ממש, ואני עושה את זה גם היום, לא אומרים את זה לילד, כאילו לא עושים את דבר כזה, זה מצלק. כי אני הרגשתי מאוד את המקום הזה שאני חייבת להיות הכי טובה שיש. זה גם החינוך שקיבלנו, ואני חושבת שזה עוד יותר היה לזה מקום, אחרי שכאילו נאבד ילד שכאילו צפו לו גדולות. וזה כזה התפוצץ ברגע.
פה, שבוע שעבר הסתבר לי שהוא אמר לי, כשהוא הילד קטן הוא נכנס לחוג כדורגל פה. ועם הזמן הוא לא כל כך אהב את הכדורגל, לא התחבר לזה. והוא רצה לשנות ולקח לו כמה שנים. שהוא בא ואמר, אני רוצה כדורסל ולא כדורגל. אז אמרנו לו, אתה רוצה? אין בעיה, תחליף. ואז הוא אמר לי לפני שבועיים, משהו כזה, אמר לי, ניסיתי להיות אמיר, ניסיתי להיות בכדורגל, ואז תקעתי ואמרתי, אתה לא היית בכדורגל כי רצית? אז הוא אמר לי, לא, לא כל כך רציתי את זה, אבל אני יודע שזה היה חשוב לכם. אז כאילו מתגלים דברים גם אחרי שנים, שהם טורפים לך דקפים, ואתה חושב, וואו, אולי לא הייתי מספיק רגיש לזה, אולי, אולי כל כך המסר סביב מה שאמיר אהב, נטמע בו, ו... ואולי זה לא היה בסדר. כנראה שידרנו משהו ש... שבכל זאת לא היה בסדר.
אנחנו מצד אחד אם לא רוצים שיהיה עודף זהירות כאילו ופחד שלנו, ואנחנו נותנים לרועי הרגשה שהוא יכול לעשות כמעט הכל, אבל אני חושב שהוא בעצמו מרגיש שכאילו אנחנו קצת יותר עוטפים אותו וחוששים.
כשמדברים על בחירות של חיים ומוות, מתכוונים למשפחת ניר. הורים שמתמודדים עם הטרגדיה הכי גרועה שיכולה לקרות, אחים שאיבדו את החבר הכי טוב שלהם. הסיפור הזה, כמו ששמעתם, נגמר באפי אנד. אבל הבחירה היא אף פעם לא פשוטה.
נורא חשוב לדעת איך אנשים מרגישים והם מסוגלים להתרומם מעל זה, ולא להביא ילד שיענש בזה, שהוא ירגיש קורבן של זה, שהוא ירגיש שהוא חי בבית שהוא באבל ובכדרות אינסופית, והוא נולד לסיטואציה שהוא באמת הופך להיות קורבן אמיתי. אם המשפחה יודעת להתרומם מעל זה ולדעת שהיא חייבת לנהל אורח חיים נורמלי ותקין ולדעת לחגוג גם ולדעת להקדיש את הרגעים היפים לצד הרגעים הקשים, אז כן, מאוד. אבל אם הם לא מסוגלים, אז לא להמלל עוד ילד, ממש לא. זה מאוד מאוד תלוי משפחה וזה תלוי גיל. כי בוא נגיד, אם אני הייתי הרבה יותר מבוגרת, לא הייתי עושה הצעד כזה, הייתי... לא הייתי מסכנת את המשפחה, כי רוב המקרים יכול לצאת גם עם מום או פגם, שמשפחה שלמה מתחילה לסבול ממשהו אחר, זה לא שזה פשוט. לא הולכים להמלל משפחה בצעד כזה. אבל אם זה בסיטואציה כמו שלנו, כן, מאוד הייתי ממליצה. אני מאוד חושבת שזה היה נכון.
אז מובלץ. למי שיכול וקורא לו חס וחלילה מקרה, לשקול את זה. חיוב.
כמה אחים אנחנו? תראי, זו שאלה ששואלים אותי הרבה, ותמיד אני נותן את אותה תשובה. אנחנו היינו שלושה, נהיינו שניים, וחזרנו להיות שלושה.
אני אומרת תמיד יש לי שני אחים. כששואלים אותי בני כמה הם, אני אומרת הגדול בן 30, והקטן בן 13. אז מגיעה התשובה כאילו, וואו, איזה הבדלים, כאילו, פערים משוגעים. ההורים שלך גרושים, ההורים שלך כאילו זה נישואים שניים, ואני תמיד אומרת, לא, לא. היה לי אח שנפטר ביני לבין הגדול, ופשוט ההורים שלי החליטו להביא עוד ילד אחרי כמה שנים.
זה מורכב באמת. לפעמים אני אומר ארבעה, לפעמים אני אומר שלושה. אני לא בא לי כאילו להתחיל להיכנס ולהסביר. אז איפה שאני יודע שזה יעבור ככה ובלי זה, אני אומר ארבעה. ואיפה שאני יודע שאני צריך יותר מדי להסביר וזה, אני אומר שלושה.
אני אומר ארבעה בלי הסבר. אם נכנסים לפרטים, מתחילים לשאול או כל מיני, אז אני נאלצת להגיד, אבל אני אומרת ארבעה כי הם שואלים באופן שגרתי, ולא נכנסת יותר מדי ללמה וכמה.
מרוב שלא בא לדבר על זה, אני עונה שלוש. אבל לפעמים אני עונה גם ארבע, ואומר שיש לי אחת שנפטר, אם שואלים או עוד אני מספר את הסיפור.